ברשות מורנו ורבותינו, ברשות החברים והקהל הקדוש, כל אלו שנסעו יחד בימים הללו, בימים הקשים הללו, נסעו יחד בעול כדי להרבות כבוד שמיים וכבוד ישראל, ברשות כולנו, חושב שהכינוס הזה יש בו ייחוד. הרבה כינוסים הדיבורים הם דרך הקהל כדי לדבר אל אחרים. הקהל הוא פלטפורמה לדבר אל פוליטיקאים, אל אחרים. הדיבור כאן נועד להיות קודם כל פנימה. ברור שלנו לאן אנחנו צועדים. על כן באופן טבעי הכוחות צריכים להיות מכוונים לכך. ממילא הכל נעשה באופי תואם לנו, גם בצניעות. אני לא יודע אם הגברים יודעים שיש ברוך השם, יוסף השם עלינו, כהנה וכהנה בצד של נשות ישראל הצנועות, נגנים כשרים על טהרת הקודש. חידוש גדול ששמחים להיות שותפים בו. ממילא כשנמצאים בחיזוק פנימה, יש כוח לצאת החוצה, כי הרי זה היעד. אין לנו מטרה רק ליצור לנו איזשהו מקום חמים ונעים. איננו נשואות אל העם, אל הכלל כולו. הפרשה הזו מוזכרת ברכה מיוחדת, השקיפה ממעון קודשך מן השמיים וברך את עמך ישראל ואת האדמה שנתת לנו, ארץ זבת חלב ודבש. כמה אנחנו זקוקים לברכה הזו, מתפללים אליה. חז"ל אמרו שכל השקפה במקרא לצערנו היא לרעה, אבל השקפה הזו לטובה. מדוע היא לטובה? מכיוון שקיימנו מתנות עניים. נעמוד רגע לעניין, כי מדומני שיש לו מה לומר לנו. השקפה בדרך כלל לרעה, כי אם מתבוננים על כל פרט ופרט, קשה לאדם למצוא ללא מתום, נגע, מכה, טריה. השאלה הגדולה, כשמסתכלים פנימה, איך אחרי זה יכולים להיות בעין טובה? אבל כאשר יהודי מסתכל פנימה ואכפתניק איך לעזור לכל אחד מאחיו, מעין מה שרבי נחמן כותב, שאדם מחפש את נקודות הטוב ובהם הוא משפיע, דרכם הוא מתרומם, אז גם השם יתברך מסתכל על טובה שיש בישראל וגם הוא משפיע טובה. אם אתה את מה שאתה רואה בעם ישראל זה איך אתה פועל, איך אתה מתחבר אל אלו שזקוקים להושטת יד, וממילא גם השם יתברך מתחבר אליך, הוא משפיע ומשנה עין לטובה על כל המציאות. פעמים רבות השאלה היא למי אתה משתייך. האם אכפת לך מהעניים, או שאתה מאלו שרואה את העניים, רואה את אלו שנזקקים, ואתה נמצא עם אלו שחס ושולם עלולים להיות מהמתנקרים. מי שזוכה להשתייך ולתת עין טובה על כל מקום שצריך להושיט בו יד, צריך לרומם בו, מילא הופך את כל ההשקפה, כל ההיבט שלו, מתהפך ממר למתוק. הוא רואה איך הוא צריך לפעול, הוא לא עצבני, הוא לא כעוס, אולי הוא כאוב, אולי הוא מריר, אבל את המרירות הוא הופך למרירות ממתקת. ושאלה גדולה כעת, מוטלת עלינו לאן משתייכים. האם אנחנו עומדים מן הצד, או שאנחנו מזהים את נקודות הטוב והצורך בהם משקיעים את כוחנו? שסיפור חביב מאוד, לא מוכר. לפני שנים רבות היה אירוע של פדיון הבן, כנראה שהיו נוכחים בו שניים מצדיקי הדור. מרן הרב קוק זצ"ל כנראה היה שם לכבד את בעל האירוע, ו רב יוסף חיים זוננפלד, שהם היו בדברים רבים בעלי דעות שונות ומנוגדות, יחד עם זאת אהבה ורעות שרו ביניהם מקרים רבים, כמו מסע המושבות וכדומה. מספרים שרב יוסף חיים דרש שם בכינוס ואמר כך, אמר שני בעלי חיים זכו למתנה מהשם יתברך, הכלב והחמור. הכלב זכה לבשר בשדה טרפה, לא תאכלו לכלב תשליכון אותו, והחמור זכה לקדושת פטר חמור. שניהם על יציאת מצרים. הכלב על זה שלכל בני ישראל הוא הכרת כלב לשונו, והחמור על זה שהוא נשא את מסע ישראל בצאתה ממצרים. רבי יוסף חיים פלא, ריבונו של עולם מקפח שכר בריאה. לאחד הוא נותן קדושה, לאחד הוא נותן לאכול נבילס, טרפות, ככה יעשה. ענה רבי יוסף חיים תשובה נפלאה. הוא אמר, בהתאם לפום צער האגרה, הכלב כל מה שהוא עשה ישב על טייסי, רק לא נבח, אבל החמור נסע בעול עם חברו. מי שנושא בעול זוכה לקדושה. הרב זצל שהיה שם באותו מעמד אמר לו, למה כבודו אם כן לא נותן מספיק יקר וגדולה לחלוצים שנושאים על גבם עם חבריהם את תחיית ארץ הקודש, תקומת האומה? ענה לו רבי יוסף חיים, ודאי שצריך לכבד אותם ולייקר אותם, אבל כמו בפטר חמור צריך להעביר את הקדושה לבהמה טהורה, לשה. השאלה הגדולה כעת, איכן משאירים את המסע הכבד הזה? לצערנו הרב, המסע הזה לא יכול להישאר על כתפיים שאינם קורות בשם השם. כתפיים כאלו מחזיקות מעמד זמן קצר, ולאחר מכן, כמו שהרב קוק הזהיר ואיגרות רבות, שאותה יד המחומשת בהפקרות שנראית כבונה את הארץ, תתהפך חס ושלום כלשונו לשנאת ישראל, שנאת ארץ ישראל. והוא כתב על דורו, כפי שראינו על פי הניסיון. אני חושב שבעניין הזה לצערנו אנחנו מנוסים לא פחות ממרן הרב. וכעת הדבר מטיל על כתפינו אחריות כבדה. כמדומני ששואלים את עצמנו, איך קרה שלמרות אמיתה של תורה, למרות הגודל העצום של רב אברום, למרות המסירות האדירה שמי שלא ראה אותו כמה זמן, כמה כוחות נפש הוא מקדיש לעניין הזה, למרות מאמצים אדירים של בני ישיבות, של מתי יהודי לא מגרש יהודי, של מתי הלב היהודי, של המתי הזה והמתי האחר, של היישובים, למה זה לא בא מספיק לידי ביטוי לאלו שגדלו במוסדותינו? איך זה קרה? ואחת השאלות הגדולות היא שאדם בדרך כלל מעדיף להמשיך להרגיש שהוא מקבל מחמאות וליטופים ועידודים מכאלו שעוד לא מוכנים לקרוא בשם שמיים. הוא מעדיף לקבל מהם ברוכה ולא לקבל מגדולי ישראל ברכה. הוא מרגיש יותר שייך לזה מאשר שייך לזה. שאלה שאלתי באחד המקומות, בני ישיבות שאלתי, אמרתי להם, עכשיו האישיות הבחירה ביותר הצהלית זרקה השאלה בחלל העולם. היא אמרה שהיא דורשת שלכל חייל יהיה ברור שכשהוא מגיע לצבא יש לו נאמנות אך ורק אחת. סביב זה ניסו גם לפגוע בשני ראשי ישיבות חשובים שכולנו מייקרים ומעריכים את עמידתם יחד עם רבנים אחרים בפרץ. שאלתי, איך זה קורה שבני ישיבות לא שולחים לרמטכ"ל מכתב, אומרים לו שלא יהיה אי הבנות, אנחנו שותפים, מוסרים את נפשנו רק מכוח דבר אחד, מכוח השם יתברך. הוא ציווה לנו להיות כעת בצבא, אבל הנאמנות היא אליך רק כשאתה כפוף לריבון האמיתי. איך דבר כזה לא יצא? איך לא יצא מכתב? האם זה לא אומר שאנחנו שותפים במילים הללו שלו, שצליל של כפירה זועק מהם? האם כשהרב זצ"ל צעק ואמר בעשרות אגרות שהביטוי אין לציונות או ללאומיות דבר עם הדת, זה חילול השם נורא, האם כשאנחנו שומעים את הדברים הללו אנחנו לא שותפים קצת חס ושלום? שאומרים לנו, הצבא שאנחנו נמצאים בו, כמות התלמידים שנמצאת בו היא לא פרופורציונלית לכמות באוכלוסייה. אנחנו שומעים את הדבר הזה שיש ריבון אחד, והתורה הקדושה היא בתנאי שהיא תמשיך לספק זוזות וכדומה. נחזיר אותה לגודל הטבעי שלה, חס ושלום, בפיהם. אפה לקומי. האם אנחנו לא שותפים בדבר הזה? ומתוך כך, צריך לזהות ולסגל עמידה איתנה, מתייחדת, לא פוגמת באחדות. אנחנו, עיקר ענייננו זה לפעול, אם כן, לפעול כלפי עם ישראל. אבל אם נתייחד ונגדיר את הזהות שלנו, נגדיר שאנחנו נאמנים להשם יתברך, ומתוך כך כל הפעולות שלנו, הפעולות הללו, אנחנו רוצים שהתורה תסדר את המציאות. לא רק תסתדר בדרכים כאלו ואחרות עם המציאות, כי כשהיא מתחילה להסתדר, יש תירים מופלגים שראינו במו עינינו, לחלל שבת כדי למנוע מיהודים ליישב את הארץ, לחלל שבת ולנהוג בחוסר צניעות כדי לגרש ולהגלות יהודים מביתם. תירים שמתחילים רק להסתדר עם המציאות, אחריתם מי יודע לאן יגיעו. אבל אנחנו מתוך אכפתיות על אחדות צריכים להתייחד, להיות נאמנים. הנאמנות הזאת תצמיח מערכות שהריבונות שלהם ברורה, מערכות אלטרנטיביות, שזה המשימה שלנו, וזה המושב הבא גם שיבטא את זה, כאילו שקמו ועשו בדברים שיכולים להיות לזהר אנפין, הדרך עוד ארוכה, אבל הדבר הזה יש השפעה גם לעכשיו, כי כל מי שיש לו עצם, כל מי שיש לו חוט שדרה, נאמנות מוחלטת, מכוחה הוא פועל, הוא לא מתעלם מהמציאות, הוא לא מתנקר. אחד כזה שהדברים האלו בכוחו, יוכל גם לעמוד בפרץ, לא להתבלבל בפקודות נוראות, יוכל לעמוד בפרץ לדעת עמידה איתנה בפני כוחות נוראים שחס ושלום עוד לא שבו ולא ניחמו ממעשה ומחשבותיהם הרעות. ממילא, לסיום, כולנו מורגלים על כך שבאלול המלך בשדה. איך המלך הגיע לשדה? הרבה הסברים יש על זה, אבל לכאורה ההסבר הפשוט שהמלך הגיע לשדה בתשעה באב. הוציאו אותו אז מהבית, ובעל כורחו הוא בשדה. ואנחנו בראש השנה מחזירים אותו לארמון. בראש השנה אנחנו מצהירים שאין לנו אדון מבלעדיך. אין לנו מלך גואל ומושיע אלא אתה. אין לנו אדון מבלעדיך, אין לנו ריבון מבלעדיך. כעת לצערנו הרב, המלך בשדה יותר משנה רגילה. מכיוון שלא רק בתי הכנסת בגוש קטיף היו ארמון של השם יתברך. גם הבתים, גם החממות, מקומות של קודש, כולם היו ארמונו של הבורא יתברך. ולצערנו הרב, יחד עמו כל נאמני השם, גורשנו גם מי שיושב כעת בבית. התפקיד שלנו כעת, להחזיר אותו לארמון. ההחזרה לארמון היא כשעושים לו דירה כאן למטה. הדירה למטה כאן, במערכות, במוסדות, הם אלו שכשיקרא בהם שם השם, כשיהיה ברור ששם השם נקרא עליך ויראו ממך, שכל רואים יכירום שהם זרע ברך השם, הדבר הזה יזכה אותנו במהרה, כמו שאנחנו מתפעלים בימים הנוראים, אבינו מלכנו, הרם קרן ישראל עמך, אבינו מלכנו, הרם קרן משיחך, שנה טובה ומבורכת. Thank you.